ספר תפארת ישראל, ואנחנו בסיומו של פרק נ"ח בעמוד ק"ע. נדמה לי רגע קופה ינחת נדמה לי שזה בעמודה הימנית. שורה 6, לא 7. אבל הבירור הוא כן, הבירור הוא, זאת אומרת הבירור הוא, כלומר אנחנו עסוקים עדיין בשאלה מדוע לא הוזכר עולם הבא בתורה, והסברנו שההסבר האחרון של המהר"ל היה שהתורה לא תגיד דבר שהוא לא מבורר, שאי אפשר לבדוק אותו, אלא רק דבר שיש לו בירור, שאפשר לבדוק אותו במציאות. ולכן התורה דיברה רק על שכר ועונש וטובת העולם הזה, בגלל שזה דברים שאפשר לבדוק אותם. אבל הבירור הוא כמו שהיה למשה רבינו עליו השלום, שבכל זמן ובכל עת ובכל הדורות, כאשר היו עובדים השם יתברך, שומרים תורתו, היה השם יתברך עמהם, וכאשר שרו מן התורה, שר מאיתם השם יתברך, כמו שהבטיח בתורה, לא נפל דבר אחד ארצה, ודבר זה הבחנה לתורה, לא כאשר ירחיק עדותו לעולם הבא. עד כאן, כן, עד כאן ראינו פעם שעברה. כי מה, לא, זה גם ראינו. כי מה שיש לגויים העולם הזה, דבר זה אין ראייה, כי מי יאכל אותו אחר שאין ישראל זוכין לו, ואין כאן מקום זה, וכבר זכינו בדין ובטענות וראיות ברורות. כן, שגם יש, הרי ודאי שלגויים צריך עולם הזה, כי צריך שמישהו ייהנה מהעולם הזה. כן, זה לדרך הצחות נאמר. עכשיו, מה?
מה זה על דרך
הצחות? על דרך מליצה שיש בה קורטוב של הומור. זה נקרא צחות.
אז אני ככה, גם המהר"ל אומר את זה שבעצם גם כשישראל מקבלים את העולם הזה ואת העולם הזה.
זה לא מה שהוא אומר. והנה, אז זה לא מה שהוא אומר. טוב, מה אני אעשה? והנה, תשובות האלו, אשר אמרנו. עד כאן זה היה השאלה מדוע לא הוזכר עולם הבא בתורה. הם גם כן תשובות, מה שלא נזכר בתורה, הישארות הנפש אחר מות האדם, כי דרך אחד ותשובה אחת היא גם לזה. ואין בזה ספק כלל, כי הם דברים ברורים מאוד, ועוד יתבאר. טוב, פה המשפט הזה של המהר"ל, יש בו הערה מעניינת. מה אומר לנו המהר"ל? לא רק שהעולם הבא לא הוזכר בתורה, גם הישארות הנפש לא הוזכר בתורה. למה הוא צריך להגיד דבר כזה? הוא צריך להגיד דבר כזה כי אצל המהר"ל יש הבחנה ברורה בין חיי העולם הבא לבין הישארות הנפש. לא כמו אצל הרמב״ם למשל, שאצל הרמב״ם הישארות הנפש ועולם הבא הם עניין אחד. אז כשאומרים למה לא הוזכר עולם הבא, גם הכוונה גם למה לא הוזכר הישארות הנפש. לפי הרמב״ם, לפי המהר"ל, שעולם הבא זה העולם שאחרי תחיית המתים, ואילו הישארות הנפש היא אחרי המוות, אז אלה הן שתי שאלות שונות, אבל התשובות שוות. בסדר? טוב. ועוד, שאין להזכיר עולם הבא בתורה, כלומר, אם בחוקותיי תלכו יהיה לכם עולם הבא, ואם לא תשמרו תהיו נאבדים מן העולם הבא, כי עולם הבא נברא כבר בששת ימי בראשית, ואין עשיית המצוות והתורה סיבה לעולם הבא, רק הם סיבה שהם שיהיו נאבדים מן העולם הבא שכבר נברא אם לא ישמרו התורה. אבל שיהיה דבר זה שהם עושים התורה שיזכו לעולם הבא, דבר זה אינו כלל. כלומר, מה שאומר המהר"ל כאן זה משהו עמוק, והוא ש הרי נאמר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אם כן, זאת המציאות, זאת אומרת, זה הדבר, נגיד, הצפוי, הטבעי. זה כמו שנגיד, יש מישהו, נגיד, נלך לפי החוק המוסלמי שחותכים את היד לגנבים. אז השכר שיהיה לך אם לא תגנוב, זה שלא יחתכו לך את היד. זה לא נקרא שכר. זה נקרא שניצלתי מן העונש, אבל זה עוד לא שכר. אז צריכים להגיד לי, אם לא תגנוב, תקבל מתנה. כן? אבל אם אומרים לי, אם לא תגנוב, לא יחתכו לך את היד, בעצם זה לא שכר על צד האמת. אז הוא מאחר ועולם הבא, הוא כבר נברא מששת ימי בראשית. הכוונה שהוא המהלך הצפוי, הטבעי, אפשר לומר, של נפש האדם ושל העולם בכללו. אז לא שייך לקרוא לו שכר. לכן לא, אי אפשר לומר, אם תקיימו את המצוות, יהיה לכם עולם הבא. לעומת, למשל מה שמצוי אצל הגויים, שהם סבורים שעולם הבא איננו מובן מאליו, איננו נתון, אלא צריך לזכות בו. אם אתה לא תעשה פעולה כלשהי, אתה לא תזכה לחיי עולם הבא. אז בתפיסה של הגויים, בהחלט ראוי לקרוא לעולם הבא שכר. אבל לא ייתכן שהתורה, שהיא נותנת שכר אמת, תדבר על עולם הבא בתור שכר. כן? אבל שיהיה דבר זה שהם עושים התורה, שיזכו לעולם הבא, דבר זה אינו כלל. אבל, מה? התורה נותנת שכר אמת, לא שכר מדומה. עולם הבא זה לא שכר אמת, זה לא שכר. זה נגיד האחרית הטבעית של האדם. הנשמה שייכת באופן טבעי לעולם הבא. לכן לא שייך לדבר על עולם הבא בתור שכר. זה כמו שיגידו לאדם, אם לא תגנוב, לא יחתכו לך את היד. זה שיש לי יד זה דבר טבעי. אז זה לא נקרא שכר. כמו כן, זה שיש לי עולם הבא, זה דבר טבעי. לא שייך לדבר על זה כשכר. רק אם נוטלים את העולם הבא ממני, זה יכול להיות עונש, אבל שכר זה לא יכול להיות. לכן לא ייתכן שהתורה תכתוב כשכר, דבר שהוא תואם את טבע הנשמה. מה השכר לפי התורה? עולם הזה. זה מה שאומר. אבל התורה, סיבה שייתן להם ברכות אם ישמרו. ויביא כללות אם לא ישמרו. דבר זה בוודאי, עשיית המצווה, המצוות סיבה לזה. כן, בבקשה. רוצה להגיד משהו?
כן, אני חוזר לשמוע קודמי. איך אמרנו שאין הוכחה לעולם בכל התורה, כשהכוזרי הוא מביא רשימה של פסוקים שדברים על הרבה בתורה, בעיקר בלווים?
אתה שואל על עצם השאלה בכלל. כל השאלה שאנחנו עסוקים בה, כבר כמה שיעורים, אתה אומר, בכלל לא שאלה. מה זאת אומרת לא מוזכר עולם הבא בתורה? מוזכר ועוד איך מוזכר. ככה אתה אומר, נכון?
אני אומר מה שהכוזרי אומר.
רגע, אני מבין מדבריך שאתה קיבלת את דברי הכוזרי. כן, זאת אומרת שהכוזרי שכנע אותך שעולם הבא כן מוזכר בתורה, ולכן אתה בכלל לא מבין מה הדיון הזה בכלל. עד כאן שאלתך? יפה. תשובה. כל מה שאומר רבי יהודה הלוי בכוזרי, לא שעולם הבא מוזכר, אלא שעולם הבא היה מובן מאליו. למשל, הוא מביא, עצם זה ששאול פונה אל שמואל אחרי מותו, סימן שהוא מניח שיש חיים אחרי המוות. אבל כל הדברים האלה נאמרים באופן המשתמע ולא באופן מרכזי. וזאת השאלה שנשאלת. כלומר, גם המהר"ל יודע שיש רמזים לעולם הבא בתורה. מה זאת אומרת שרמזים? שמדברים על זה כדבר הידוע. אבל למה זה לא הוזכר אם זה כל כך מרכזי ביהדות? אתה מובן?
זה הנושא של השאלה, למה זה לא מוזכר?
למה זה לא מוזכר מפורש? כן, למה צריך בשביל זה להתווכח ולהביא ראיות מפה ומשם? עד כדי כך, שבימי בית שני הייתה כת שלמה בעם ישראל, כת הצדוקים, שכפרה בחיי העולם הבא. כן? זאת אומרת, והם קיבלו את התנך. התנך היה מקובל עליהם. אבל עולם הבא הם לא קיבלו. כן? כלומר, צריך להבין מה, למה... כן. המשפט הזה שאתה אומר, אלו דברים וכולי, והקרן קיימת לו לעולם הבא, זה משפט של לקוח מאיפה? מחז"ל, נכון? לא בתורה. אנחנו עכשיו דנים מדוע בתורה זה לא מוזכר. בסדר? בתורה שבכתב. אז זה שזה מוזכר בחז"ל, עולם הבא, זה מוזכר במיליון מקומות. כן, בבקשה.
אני, יש לי בעיה עם הטענה שלך שיש, בגלל הדוגמה של שולח דרש את הנפש השמורה, שיש חיים בעולם הבא. כי אם היה חיים עצמיים בעולם הבא, הייתי חושב שיהיה קשר בלי לדרוש לנפש מסוים כדי לעשות קשר עם העולם הזה. באים בני אדם בעצמם ומופיעים בצורות שונות.
סליחה, אני מאמין שיש דבר כזה ארצות הברית, אבל אני יודע שכדי לדבר עם מישהו שם אני צריך להרים טלפון. אם אני לא ארים טלפון אני לא אוכל לדבר. אז אותו דבר, יכול להיות ששאול האמין בחיי העולם הבא, אבל הוא האמין שכדי לדבר עם שמואל צריך להרים טלפון מיוחד, בעלת האוב. אוקיי? טוב.
זה דבר קלאסי שיש חיים עצמאים בעולם הבא.
כן, זאת אומרת שאם הוא חושב שאפשר לדבר עם אנשים שנמצאים שם, סימן שיש שם.
אם מזכירים אותם.
מה אם?
בתנאי שמזכירים אותם.
כן, אז הם יהיו בקשר איתנו. זה לא אומר שאין להם... אבל בכל מקרה, זה אומר שהמוות איננו סוף פסוק. זה מה שזה אומר. עכשיו, חוץ מזה, שאני לא, זה לא הטענה שלי, הדבר הזה, זה טענה של רבי יהודה הלוי, שהוזכרה בדרך אגב, ואפילו איננה הנושא של השיעור. זה אפילו גם לא הנושא של השיעור. בסדר, הנושא של השיעור איננו להוכיח שבימי התנ"ך האמינו בחיי העולם הבא. אנחנו עכשיו עסוקים בנושא אחר, והוא מדוע לא הוזכר עולם הבא בתנ"ך. זו שאלה אחרת. הלאה. וכן, אבל לומר, כן, כי כאשר יעשו התורה, ייתן להם הברכה אשר לא הייתה הברכה קודם בעולם, וכן להפך, אם לא ישמרו. אבל לומר, אם בחוקותיי תלכו, יהיה לכם העולם הבא, דבר שכבר היה בעולם. וקיים אלן, קטן ממתי בא לעולם הבא, כדי איתה פרק חלק, אם כן אין צריך כלל לעשיית המצוות לעניין העולם הבא. כן? כלומר, מה שהוא אומר כאן בדרך אגב, יש דיון בגמרא במסכת סנהדרין, וגם בתוספת הסנהדרין, מתי קטן בא לעולם הבא. כן? מהו הגיל, מהו השלב בהתפתחות של האדם, שבו הוא יכול לזכות את העולם הבא. למשל, ילד קטן שלא עליכם, לא עלינו, נפטר. אז האם יש לו חלק לעולם הבא? או לא. אז יש דעה בחזל שאומרת, משעה שיודע להגיד שמה. יש מי שאומר שמשעה שיודע להגיד אמן. כלומר, בקיצור, זה בא לומר שלא צריך להתאמץ הרבה, כדי להיות שייך לחיי העולם הבא. ואם כן, אין צריך כלל לעשיית המצוות לעניין העולם הבא. ואף על גב, כי בוודאי כאשר יוסיף במצוות, יזכה על ידם יותר לעולם הבא. מכל מקום, אין שייך לומר שהוא יעשה עמהם דבר בזה שכבר נברא. ואין השם ברך מבטיח רק בדבר שהוא נותן, כמו ברכות וכללות, שהשם ברך נותן אותם, אבל אין מבטיח בדבר שכבר היה. ודבר זה, כאשר ברא השם ברך עולם הבא, הרי בזה נעשה שכל אשר הוא מושלם, הוא מוכן לעולם הבא, ואין זה נעשה אתה. ובזה אין מדבר הכתוב, רק מדבר בדבר שהוא נעשה אתה. טוב, פה המהר"ל בנוי על ויכוח שהיה לו בתחילת הספר. וזה ויכוח קדום בין הפילוסופים עצמם ובין גם בין חכמי ישראל. האם הנפש היא מלכתחילה ניצוץ אלוהי, נצחי, או שצריך לקנות את הנצחיות, ואם לא יקנו את הנצחיות, עבדה הנפש. זה ויכוח. בין פרשני אריסטו, תמיסטיוס ואלכסנדר מאפרודיסיה, וגם אחר כך בין הרמב״ם לרמב״ן, הוויכוח הזה יש לו הדים גם בזוהר. שאלה האם הנפש היא מלכתחילה איזושהי ישות עליונה, ולכן גם אם אני לא אעשה, שלום הרב, האם צדוקים זה קראים? לא. עכשיו, השאלה היא, אם כן, האם יש... בכלל, הקראים מאמינים בהישארות הנפש. הצדוקים לא. אז עכשיו, אני... אני עכשיו לא מדבר לא על נפש ונשמה, אני מדבר באופן כללי, מה שמחיה את האדם. האם האדם הוא משהו נצחי מלכתחילה, או שזה... או שהאדם הוא רק כמו בהמה, עם יכולת להפוך לנצחי. נכון? הנטייה של, של רוב הפילוסופים בימי הביניים היא לומר שהאדם הוא סוג של בהמה שיכולה להפוך לנצחית. אבל הנטייה של המקובלים היא לומר שהנפש היא ניצוץ אלוהי עליון שהוא נצחי מלכתחילה. המהר"ל הוא הולך באופציה השנייה. נכון? שהנפש היא נצחית מלכתחילה. יוצא לפי זה שתורה ומצוות לא מקנים עולם הבא. אלא תורה ומצוות מקנים תוספת אור, תוספת ברכות. זה עוד יותר גדול, אבל זה קיים גם בלי זה. משל, למה הדבר דומה? ליהלום. אם הוא משובץ, אז הוא עוד יותר יפה. גם אם הוא לא משובץ, הוא יהלום. נכון? או, אתה הייתי? זאת אומרת, שלפי המהר"ל, כיוון שהמהר"ל הולך באופציה הזאת, יוצא שאין צורך להזכיר עולם הבא בתורה, כי עולם הבא זה נתון של הנפש. אבל זה בעצם בנוי על ההכרעה בוויכוח הקודם בין הפילוסופים. מובן? זה גם ויכוח בין חכמי ישראל, אבל המהר"ל הוא לא אכפת לו שזה ויכוח בין חכמי ישראל, הוא אחד מחכמי ישראל, והוא באופציה שאומרת שהנפש אצולה מקודש. בסדר? זהו, טוב, הלאה. וכן לא הוזכר גן עדן וגיהנם. לומר שאם תשמע, אגב, גם הרב קוק יש לו עמדה מעניינת בזה, אני חושב שעסקנו בזה כמה פעמים, שלפי הרב קוק זה ההבדל בין נשמה של ישראל לנשמה של הגויים, שבישראל אנחנו מובטחים מלכתחילה לחיי העולם הבא, ואצל אומות העולם הם צריכים להתאמץ בשביל זה. מי שמתאמץ זוכה לחיי העולם הבא, מי שלא רוצה יורד מהמשחק. עכשיו, אצל ישראל זה יותר גרוע, זה יותר בעיה. גם אם אני ארצה לצאת מהמשחק אני לא יכול, ואתייסר ייסורים רבים עד שיהיה ראוי לחיי העולם הבא. לא יעזבו אותי בשקט, גם אם אני רוצה מנוחה. בסדר? אז השאלה מה יותר כדאי, להיות יהודי או גוי? להיות יהודי, לכאורה יש לזה יתרונות, כי יש לך תעודת ביטוח, שיש לך חיי העולם הבא. מצד שני, וואי, איזה כאבים זה. כלומר, גלגולים וגהינם וייסורים, מה שאתה רוצה, רק כדי להפוך אותי לראוי. אז יש פה מרוק רב. לעומת זה, להיות גוי, אמנם אין לי תעודת ביטוח, אבל מצד שני, הכל באיזי. זאת אומרת, אני יכול לזכות לחיי העולם הבא, על ידי שאני אהיה צדיק וחכם, ואני מקבל חיי העולם הבא. בסדר? אז יוצא לפי זה, שמבחינת הכדאיות, ייתכן מאוד שיותר כדאי להיות גוי מאשר יהודי. ו... מה? לא, זה צד חיובי מאוד. אני אחת, תראה.
לא, בצד השלילי שלך. אם אני הצלחת להתעלות, אז כדאי להיות גוי.
לא, לא, גם אם הצלחתי להתעלות, כדאי להיות גוי. הרי זה בדיוק העניין. נותנים לי להתעלות ולהיות צדיק ולזכות לחיי העולם הבא, בלי לבלבל לי את המוח. אז אתה אומר, אתה רוצה לעשות חילוקים בסוגי העולם הבא. בסדר, אבל נגיד, להשלים את עצמי, אני יכול. לעומת זה, אצל היהודי, אם הוא רוצה להיות רשע, זה לא יעזור לו. כן? לכן זה קשה יותר להיות יהודי, ולכן רוב הנשמות בחרו להיות גויות ולא יהודיות. אז למה יש יהודים שבחרו, למה יש בכל זאת כמה כאלה שבחרו להיות יהודים? זה בגלל שהם אידיאליסטים. זאת אומרת, אם השאלה אם זה כדאי להיות אידיאליסט למשל, היא שאלה שהאידיאליסט לא שואל. האידיאליסטים לא שואלים אם זה כדאי להיות אידיאליסט, הם אידיאליסטים. מה אתה אומר?
אני
בכלל לא אמרתי אם עולם הבא זה העיקר או לא. בכלל לא דנתי בשאלה הזאת. אני דנתי בשאלה אחרת. מדוע לא הוזכר עולם הבא בתורה?
אבל הרב עכשיו בחמדים את המחמדים את דיבר על זה.
אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי שהשכר הוא בעולם הבא. התורה מדברת על, כלומר, חז"ל מדברים על שכר בעולם הזה ובעולם הבא. והשאלה שאנחנו דנים בה כבר מספר שיעורים במהר"ל היא מדוע שכר העולם הבא לא הוזכר בתורה. זה הכל. אני לא אמרתי מה יותר טוב, לא דנתי איפה העיקר וכו'. כלומר, אמרתי שמבחינת עולם הבא, מי שמעוניין בעולם הבא, יש לו עדיפות להיות גוי מאשר להיות יהודי. זה כן, זה מה שאני אמרתי. זה אני אמרתי את זה.
אז כן, דיברתי על שכר או תענוג.
דיברתי על שכר, תענוג, חיי העולם הבא בוודאי. רק אני לא התורה שבכתב. התורה שבכתב לא מדברת על זה.
הבנתי, אבל ארבע אמר את זה, וקודם ארבע אמר שאמרה אחרת,
לא, אני לא אמרתי שהמהר"ל אמר שעדיף לקבל את השכר בעולם הזה. לא, מה שאני אמרתי זה שהמהר"ל אומר, ואני חושב שאפשר גם לקרוא את זה במהר"ל, שהעולם הזה הוא דבר שאפשר לבדוק אותו, ואי אפשר לקרוא, דבר נוסף שהוא אמר, זה שאי אפשר לקרוא לעולם הבא שכר, כיוון שהוא מובטח מלכתחילה. זה מה שהוא אמר.
נכון, אבל...
זה מה, אני ככה,
אני...
שים את זה בצד,
מה
שקשה
לי זה, מה שאומר לגבי...
הקטע של עדיף להיות גוי. אז זה שאני אמרתי
שעדיף להיות גוי
זה מעצבן אותך,
כי
אתה אידיאליסט.
לא, לא,
שנייה,
אני...
לא אמרתי שעדיף להיות גוי, אמרתי שכדאי להיות גוי.
אני יכול, אוקיי. וככה, אני מוכן לקבל את זה, על דרך כשאמרה מיטה בדיחותה, או על הדיחותה של זה.
למה? אם אתה עושה חשבון של כדאיות, חשבון של כדאיות, בכבוד, אז הגוי יש לו כל מה שהוא רוצה, הוא יכול לקבל. כלומר, הוא רוצה שלא יהיה לו חלק עולם הבא, תפדל, מקבל. הוא רוצה עולם הבא, יקבל, אין בעיה. מה הבעיה בזה? כלומר, מה שאתה רוצה תקבל, זה הדבר הכי טוב שיש.
אז לגוי יש יתרון שיכול לבטא, בוא נגיד, ממשיל את זה מטפורה קצת שקפית, אבל הגוי יכול להגיד, אני לא רוצה את המיליארד דולר להבדיל.
נכון.
והוא יכול להגיד, אני רוצה אותם. אז קודם כל, לגבי, אני לא יכול...
כי אם לקבל מיליארד דולר, זה כרוך בייסורים, הוא אומר, לא רוצה, בלש.
אבל זה הנקודה, שיקבל מיליארד דולר, לכאורה, זה מצד אחד יכול לצבור בייסורים, וליהודי, יש את הבחירה של הגוי אין, שלקבל מיליארד דולר בלי ייסורים. כאילו, יש תורה...
אתה אומר מצד זה שהעולם הבא של יהודי הוא שונה מהעולם הבא של גוי.
בעולם הזה, בעולם הזה, שתיהם. פה, שם, כל
הכל. לא, והנה אם גוי עושה מה שהוא צריך בעולם הזה, טוב לו.
לא, טוב לו?
בוודאי שטוב לו.
מה זה טוב לו? טוב מאפן,
למה יחס למה ש... לא, טוב מצוין.
אוכל כמו נכון צדיק, אוכל שותה, ישן...
לא, אמרתי, הוא עושה מה שצריך, דהיינו, שהוא צדיק, מה הבעיה?
בסדר, אוקיי, נעלם, אכילה, שתייה ושינה, וואו, איזה חיים,
נעים. לא, הוא גם צדיק, הוא יכול להיות אפילו לזכות לדבקות בשם. יש לנו משל דוגמה בתנ״ך של איזה גוי, דווקא שיצא לו בסדר. איש תם וישר, ירא אלוהים ושר מרע. הוא היה גוי, האיש הזה.
אבל מה זה בסדר? מי שאופי לך להיות בסדר? מי שאופי לנו בסדר? מי שאופי... סליחה, אדם, זה לא אני בכלל לנושא, אני עושה את זה בעולם ורצונו, זה לא הוא.
רצונו של הקדוש ברוך הוא שהאדם יהיה בסדר, אז יש אנשים שהם בסדר.
אני חושב שאלה, אם הרצונו של הקדוש ברוך הוא שאנחנו נבוא לבורלם עם רצון שבורלם, כן, אתה לא לקיוס נפן, אתה בורלם, מלך מלכים, מלכים, כל יכול, בראת את העולם כדי להטיב איתי, אני רוצה לקבל את כל הטוב, את כל העונג, כל שנייה, כל כמה רגעים. אם זה לא מה שבורלם רוצה, כן, להטיב לי כבר, זה מטב.
נכון, מי אמר שזה לא הטבה גדולה להיות גוי טוב? אתה לא מצחוק
זה.
הוא מה מובר שעבר הפעלה? הוא מוזכר באיזה מקום שהוא תובע את ההורים על כך. כלומר, יש לו אישיות נשמה. כן, זה נכון מה שאתה אומר. אם העולם הבא הוא מהלך טבעי, אז מה המשמעות של להקל עצמך בפרוסדור וכו'? תודה. התשובה, כי אתה תיכנס לטרקלין בעל כוחך. כדאי שתיכנס כשאתה לבוש יפה כמו שצריך. בשביל זה יש פרוסדור כדי להתקין את עצמך. בכל מקרה תגיע לשם, כן.
אבל יודע עליהם עם הגוי. יוצא לפי דברים שהרב אומר שגוי שהוא רשע גדול ורשע קטן, שניהם יש להם אותו עונש. ואין להם עונש בכלל, פשוט אין להם שכר.
למה?
אם בחירה, אז אין להם עולם הבא. אז כשיהיה רשע גדול או סתם רשע קטן,
הוא יכול לעולם הבא. רגע, מה זה בחירה אין לו עולם הבא? אם הוא רשע קטן, אני אמר לך שאין לו עולם הבא. אם הוא רשע גדול, אין לו עולם הבא. רשע קטן, יש לו. חוץ מזה, בעולם הזה יש קצת הבדל גם.
לא, אבל הרב
משהו טוען... שמה?
שרשע גדול רשע קטן.
למה שאיבים?
חלקם זה?
אני פשוט לא מבין. למה אתה אומר את זה? שרשע גדול ורשע קטן יש להם אותו חלק. וכי הקדוש ברוך הוא עושה עוול?
לא, בגלל זה אני לא... כך משתמע.
למה זה משתמע מדבריי? אני פשוט לא מבין. אתם מדייקים, מעמיקים מדבריי יותר מאשר עצמי.
כי לפי מה שהרב אומר, זה צריך רק יהיה אולי רשע אחד שלא קיים בכלל. גוי אחד שלא עולם הבא, שהוא הרשע הכי גדול. כל השאר, הם פחות רשעים ממנו. אז יהיה להם איזשהו חלק בעולם הבא.
יכול להיות, אני לא יודע. זה כבר כדי לזכות לחיי עולם הבא, צריך להיות אדם טוב. חכם וטוב.
הרב, גם באיזכייה בעולם הבא, גם בזה יש מדריות?
אי זכייה בעולם הבא אם יש בזה מדרגות. אני לא מבין בזה. כן, בבקשה.
אבל לגבי ילד קטן, הרב ממש צריך קראת שמע, אמן, זאת אומרת שיש איזו פעולה שהאדם צריך לעשות לזכות בעולם הבא. אבל ילד קטן, הנשמה מעצם טבעה, לא בכלל
שיקרה בעולם הבא. כן, זו באמת שאלה. זה מה שהוא שאל שם על העובר המופל. כן, יש בזה דברים ברורים.
שאלה שלנו, הרב אמר
שיהודי
תמיד
יהיה
עולם הבא, המהר"ל לא אומר ככה.
ודאי שהוא אומר ככה.
המהר"ל אומר, ורק אין סיבה
שאם נבדים
מן העולם הבא.
לא, המהר"ל הוא לא מסביר עכשיו איך לכל ישראל יש חלק לעולם הבא. רק הוא אומר שלהיות נאבד מן העולם הבא זה בהחלט יכול להיות עונש, אבל לזכות לחיי העולם הבא זה ודאי לא שכר. זה מה שהוא אמר.
אבל יש מציאות של לאבד מן העולם הבא?
יכול להיות שיש מציאות לאבד מן העולם. כלומר, מה המסלולים שבאים אחרי שאדם עובד מן העולם הבא, אם בכל זאת ידי גלגול מגיע, זה נושא אחר. זה מה הרב לא דן בזה. חג אורים שמח. א', הנפש נצחית או הנשמה נצחית? אנחנו לא דנים כעת בשאלה אם זה הנפש או הנשמה. העיקר שיש יסוד נצחי באדם. מה זה נפש על פי המהר"ל? המהר"ל, הנפש זה החלק ש... זה מה שמחיה את האדם. דהיינו החלק שבי שאומר אני. ג', פגשתי הרבה יהודים שאינם אידיאליסטים גם לא בתת מודעם. נכון, אבל הם אידיאליסטים בנשמתם. ד', אם היינו נותנים שם חליפי לעולם הבא, שם לפי השפה המדוברת היום, שם לפי השפה המדוברת היום, כיצד נכנהו? לא יודע. כן, בבקשה.
אני אמרתי בבית שדעתי שכיכודל, שכיכודל, כמה זה יחובו. עכשיו אני שואל, בוא נצא, מה הוא
נבחר את הצעד?
נכון את
הצעד
שנבוא לכל אדם?
צירה, אתה רוצה עוד פעם, נגיד, לדחות את דבריי, נכון? אני לא מקבל, אני אמרתי את דעתי, לך יש דעתך. אני רוצה להמשיך בשיעור. הלאה.
זה לא דעתי.
זה לא משנה. אז לא דעתך, זה דעת מישהו אחר. אני, יש לי דעה. אני מלמד את המהר"ל לפי הבנתי. אני מבקש שלא, אחרי שניסית 3-4 פעמים, לדחות את דבריי ולא יתקבלו, תחשוב שאני עיקש ולא רוצה לקבל. בסדר? הלאה. וכן, לא הוזכר גן עדן וגהינם. לומר שאם תשמרו התורה יהיה לכם גן עדן, ואם לא תשמרו יהיה לכם גהינם, כי דבר זה כבר היה בשעת הבריאה. ואין הכתוב לדבר מזה שכבר היה, רק מדבר במה שנעשה עתה. זאת אומרת, במה שמתחדש, תוספת ברכה או חלילה כללה, זה מה שהתורה מדברת עליו. עכשיו, יש... האמת היא שהדברים האלה של המהר"ל עומדים בסתירה מפורשת לדברי בעל נפש החיים. נכון? בעל נפש החיים, גם בספר נפש החיים וגם בספר רוח חיים, אומר במפורש שהעולם הבא נבנה על ידי מצוותיו של האדם. אומר ככה, כן, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, הכוונה שיש להם חלק בעשיית העולם הבא שלהם. כן? בדיוק הפוך ממה שאומר כאן המהר"ל, אבל זה לא נורא. אנחנו כבר מורגלים לומר את המשפט הג'וקרי המפורסם, אלו ואלו דברי אלוהים חיים. ובזאת אנחנו עוברים לפרק 59.
מה המהר"ל לא יכול לדבר אותה?
שמה?
פרקים ראשונים שהמצוות מקנות לאדם את
הדבקות. נכון, אמרה לפני כן אמר, כן, שהמצוות מקנות דבקות. אז אם כן, יש לאדם, על ידם חלק לעולם הבא, נכון, הוא אמר את זה. אבל כאן הוא אומר שמה שהוא אמר, שזה מקנה דבקות, הכוונה תוספת דבקות. אבל עצם, נגיד, העיקר עצמו, השורש של השייכות לעולם הבא, זה טבעי. לטבעי לנשמה. לכן, נכון, האמת היא שגם שם, באותו פרק שבו הוא הזכיר את הנושא של קטן, ממתי זוכה, אז גם שם הייתה איזושהי הסתבכות בדבר הזה. כי המהר"ל אמר, אף על פי שאמרתי לך שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא מטבע נשמתם, אבל אל תחשוב שאדם לא צריך לעשות שום דבר כדי לזכות, ואז הוא הביא ראייה מזה שאמרו בכל זאת גם על ילד קטן שהוא צריך לפחות אמן או קריאת שמע או משהו כזה. כן. זה אחת הבעיות שיש באמירות האלה, כן? כי הפתרון של השאלות האלה זה אמונת הגלגול. כלומר, הוא לא זכה בעולם הזה, אז הוא מתגלגל בחיים אחרים. אבל זה המהר"ל, בדור שלו לפחות לא רצה לכתוב את זה בפומבי, לכן הוא השאיר את זה עמום. כן. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו לפרק 59, המכונה גם נונטט. הדבר הזה, אשר שאלו, אנחנו שוב ממשיכים בנושא של חיי העולם הבא. הדבר הזה, אשר שאלו בני אדם, מה שלא נכתב בפירוש בתורה, השכר הרוחני. רק נכתב בתורה השכר הגופני. ואין ספק, אגב, צריך לזכור שבימי המהר"ל, היו אנשים ששוב התעוררו לדעה הזאת. זאת אומרת, אומנם הדעה הצדוקית הזאת, שאין חיי העולם הבא, הייתה קיימת בעיקר בימי בית שני, ונעלמה מן היהדות שנים רבות. אבל היא חזרה בימי המהר"ל. היו במיוחד אנשים כמו שאל אוריאל דקוסטה, ועוד כמה אנשים מהסוג הזה, שכפרו בחיי העולם הבא. אמרו שלפי התורה יש רק חיי העולם הזה. אז כנראה ש... ובשביל זה היה צריך לכתוב את הספר הגדול של רבי מנשה בן ישראל, הנקרא בשם נשמת חיים, שכל כולו דן בשאלת הישארות הנפש. כלומר, הרבה סוגיות שמוזכרות כאן במהר"ל, הם המשך של הדברים שנידונו בספר נשמת חיים לרבי מנשה בן ישראל, שהיה לו הכבוד המפוקפק להיות רבו של ברוך ספינוזה. ואפילו זכה להיות, זה אולי כבוד יותר, להיות מצויר על ידי רמברנט. טוב. הדבר הזה אשר שאלו בני אדם. מה שלא נכתב בפירוש בתורה השכר הרוחני, רק נכתב בתורה השכר הגופני. ואין ספק כי השאלה הזאת מאיתם בשביל כי חשבו. כי אין מדרגת התורה לזכות האדם אל שכר הרוחני, כי אם אל שכר הגוף. וחשבו, עכשיו פה המהר"ל טוען, מה מסתתר מאחורי הטענה שלא מוזכר עולם הבא בתורה? כי התורה זה מצוות. והמצוות הן מעשיות. ואילו השואלים היו בעלי נטיות פילוסופיות, והם סברו שהנצחיות של הנפש איננה מושגת על ידי מעשים, כי אם על ידי עסק פילוסופי. ולכן, אדרבה, היה נוח להם לומר, התורה נותנת שכר בעולם הזה, והפילוסופיה נותנת שכר לעולם הבא. זה מה שמסתתר לדעת המהר"ל מאחורי השאלות האלה. אז בואו נעשה. ואין ספק, כי השאלה הזאת מאיתם, בשביל כי חשבו, כי אין מדרגת התורה לזכות האדם את שכר הרוחני, כי הם לשכר הגוף. וחשבו כי על ידי מצוות שעושה, על ידי גופו, לא יזכה רק לשכר הגוף בלבד. כי כל המצוות הן על ידי פעולות הגוף. וכבר ישבנו על דבר זה. כי בוודאי, איפה ישבנו? בתחילת הספר, מה שיוחאי אתה הבאת. כן? כי בוודאי על ידי המצוות שהם על ידי הגוף, הוא זוכה אל שכר רוחני. וכמו שערכנו בזה למעלה. והשכל מחייב דבר זה, כי המצוות האלו, ואם שהם בדברים הגשמיים, מכל מקום אין המצוות דברים טבעיים. מה מיוחד במצוות שהן מקנות שכר רוחני? אמנם השכר הרוחני לא מוזכר בתורה, אבל אנחנו כן אומרים שיש שכר רוחני למצוות. ומדוע שהמצוות שהן מעשים גשמיים ייתנו שכר רוחני? אדם אכל מצה, זאת פעולה גופנית, הוא אוכל מצה. למה שאכילת המצה תקנה לו חיי העולם הבא? זאת השאלה ששאל המהר"ל בתחילת הספר, מה הוא ענה? הוא ענה שמאחר והמצווה היא מאת השם, מצד היותה מאת השם היא מקנה דבקות בשם. כן? שם אכילת מצה ביום חול, ביום רגיל, זה לא מקנה שום דבר. אבל מאחר והשם הוא המצווה לאכול את המצה, בזה יש דבקות בו. בסדר? וזה בניגוד לדעת הרמב״ם. שלדעת הרמב״ם, על ידי שאדם מקיים את המצוות, אז יש לו שלווה. כיוון שיש לו שלווה, הוא עוסק בחוכמה. כיוון שהוא עוסק בחוכמה, זוכה לחיי העולם הבא. יוצא שלפי הרמב״ם, העיסוק הרוחני מקנה שכר רוחני. מה שאין כן, המצוות שמצד עצמן אינן מקנות את השכר הרוחני הזה, ואילו המהר"ל סובר שקיום המצוות עצמם, גם בלי ההשגה הרוחנית, יש לזה דבקות בשם. כן.
הרמב״ם אומר שהמצוות מקנות שלווה, כאילו דרך האנשים שמנסים לשמור כל
ההלכה, איך המצוות זה מקנה שלווה? הרי אנשים שקיימים מצוות הם עצבנים. לא, למה אתה אומר שהם עצבנים? יש עצבנות דתית, זה ראיתי הרבה במכון מאיר, הרבה דברים כאלה, אנשים חוזרים בתשובה, זה לא חשוב. כן. אבל לפי הרמב"ם כותב במספר מקומות, במיוחד במורה נבוכים, שמי שמבין נכון את התורה ומבין נכון את מבנה הנפש, בשבילו התורה זה לא קשה, זה קל. הוא אומר, זה קל. אנשים, הרבה אנשים, יש איזה טעות כזה, זה בחורי ישיבה, שחושבים שזה חייב להיות קשה. אם זה לא קשה, זה לא עבודת השם. הרמב"ם לא חושב כך. כן? אלא מה אומר? יש אדם, הוא רוצה שיהיה לו 20 נשים. אז זה קשה לו שיש לו רק אישה אחת. אבל אומר הרמב"ם, זה בגלל שהוא לא נורמלי. כן? יש אדם שרוצה לאכול מאכלים יקרים שאפשר אבל יש מאכלים שאפשר להשיג בסביבתו. אז הוא לא נורמלי. ולכן כשאתה אומר, מדוע התורה לא נתנה לי את הרשות לאכול נמר, זה בגלל שאתה מטורף. אבל התורה נתנה לך לאכול צאן ובקר. אז מה הבעיה שלך? כן? זאת אומרת, יש איזי כזה אצל הרמב"ם. ועכשיו, מה שאומר, השלווה שהוא אומר, הכוונה שאדם לא יהיה חולה, לא יהיה נרדף, ולא יהיה עני. כן? עני חולה.
השלווה שהתורה הבטיחה.
מה? אז זה השכר שהתורה הבטיחה. שאתה לא תהיה לא עני, לא חולה ולא נרדף, אז תהיה בשלווה. תהיה בשלווה, תוכל לעשות בחוכמה. לא יודע, אתה הרמב״ם. כלומר, הבן אדם עושה את הגן עדן גהינם שלו, התוצאה ממעשיו, אז לא יוכל להרהר. ואם אפשר הסבר על מחלוקות, איך אפשר לומר שאלה ואלה דברי אלוהים חיים? לבעיה במתמטיקה יש פתרון אחד. אדוני היקר, בעיה במתמטיקה אין לה פתרון אחד, זה לא נכון. למשל, אם אתה אומר x בריבוע שווה 2, אז הפתרון הוא, כמה שווה x?
2.
פלוס מינוס, נכון? או פלוס או מינוס שורש 2, נכון? אז זאת אומרת שזה לא נכון שיש רק פתרון אחד במתמטיקה. עכשיו, לגבי אלו ואלו דברי אלוהים חיים, הכוונה היא שכל אחד מאותם גדולים נתן ממד אחר של התבוננות ביחס הנפש לחיי העולם הבא. ולכן, אם תעמיק קצת, תבין שיש בחילוק דק אפשרות לקיים גם את דברי שניהם. על ידי מילת קסם. יש מילת קסם שהמציא המהר"ל, שעוזרת לפתור את כל המחלוקות. זאת המילה מצד. מצד זה זה כך, מצד זה זה כך. ואז מר אמר חדה ומר אמר חדה, ולפליג. לא מצליח להבין מה המשמעות של המילה הבא. הבא זה שיבוא. בא, מה ההבדל בין מי שהתלבש יפה בפרוסדור לבין מי שלא, ביחס לכניסה לטרקלין? פשוט מאוד, מי שהתלבש יפה בפרוסדור, בטרקלין, נוח לו. מי שלא התלבש יפה, כשמגיע לטרקלין, כולם צוחקים עליו. ואז הגן עדן של ההוא זה הגיהינם של השני. כן, בבקשה. כן. כן.
הוא זוכר בזה, שכר רבני.
נכון.
ואז הוא מסביר שלכאורה, זה לא שכר כמו שאנחנו חושבים, שעבר 8 שעות קיבל שכר הזה. זה בכלל, כי זה בכלל בלי פרופורציה. הוא מסביר שם שבעצם, מה שהוא עושה, זה הוא קונה את ישיבה לצורה, בעצם הגיע הזה, זה הכל. זה לא, זה בכלל לא שכר, זה לא כמו שאנחנו חושבים שכר, עשית את קבל שכר.
ברור.
לא
דיברתי על שכר, עכשיו דיברתי על דבקות. כלומר, איך יכול להיות שעל ידי קיום המצוות, שזה מעשה גשמי, אדם זוכה למשהו רוחני, עולם הבא? זאת השאלה שהמהר"ל שאל. ואז הוא עונה תשובה אחרת ממה שהבאת. הוא אומר שמאחר וזה מצווה שמעט השם, לכן זה מקנה דבקות בשם. זה מה שהוא אמר. שלום כבוד הרב, לפי הרמב״ם אפשר להגיד שהמצוות הן הכשר מצווה לעומת העולם הבא? כן, אפשר להגיד את זה, אם רוצים. טוב, הלאה. איפה היינו? וכבר ישבנו, כן, אני בעמודה השמאלית של עמוד קופה ינחת, שורה שנייה. וכבר ישבנו על דבר זה. כי בוודאי על ידי המצוות שהם על ידי הגוף הוא זוכה לשכר רוחני, וכמו שהרחנו בזה למעלה. והשכל מחייב דבר זה. כי המצוות האלו, ואם שהם דברים הגשמיים, מכל מקום, אין המצוות דברים טבעיים. ואם היו כל המצוות טבעיים, או נימוסים בלבד, כמו מצוות כיבוד אב ואם, ומצוות ואהבת לרעך כמוך, ושאר המצוות שהם תיקון בני האדם, ועל מצוות אלו וכיוצא בהם אפשר לטעון. כי השכר שלהם הוא בעולם הזה, וכמו שיתבהר עוד. כי הרי אם אדם מכבד את ההורים שלו או אוהב את רעהו, אז הוא יוצר אווירה נעימה. כיוון שהוא יוצר אווירה נעימה, אז יש לו שכר, מעצם זה שבני אדם מתייחסים אליו בכבוד. ולא יהרגו אותו. אז אפשר להגיד זה שכר העולם הזה. כי המצוות שהן תועלת ותיקון בני אדם, יש להם שכר טוב בעולם הזה גם כן. אבל המצוות אינם טבעיים באמת. כמו כמה מצוות שהן בתורה, אי אפשר לומר שבו המצוות לתיקון בני אדם, שאין זה שום תיקון. כלומר, יש ויכוח עתיק. זה לא התחיל מהיום, זה לא התחיל מהמהר"ל. למשל, בין הרמב״ם לבין הכוזרי. לגבי מהותן של המצוות. הרמב״ם, בספר מורה נבוכים, יש לו טענה מה שנקרא רציונליסטית. מה זאת אומרת טענה רציונליסטית? שכל המצוות יש להם הסבר שכלי. למשל, גם מצוות שהן חוקים, דהיינו מצוות שמעיות, גם לזה יש היגיון, אבל זה דורש מחקר. למשל, קורבנות. הקורבנות, לפי הרמב״ם, סתם ככה, לשחוט בהמה ולהקריב אותה לגבי המזבח, אתה לא כך מבין מה התיקון המידותי או השכלי שיש בזה. אבל אם תבין שזה כדי להילחם בעבודה זרה, שעובדי עבודה זרה היו מקריבים לאליליהם, ואילו התורה ציוותה להעתיק את העבודה הזאת אל עבודת השם, אז פתאום זה מקבל היגיון. כלומר, אז אתה מבין. אני עושה את זה לעומת עובדי עבודה זרה. יופי. רק זה דורש מחקר, זה דורש ידיעה היסטורית שלכתחילה אין לך אותה. זו דעת הרמב״ם. אבל מה? יש כמה קושיות על זה. אם זה כך, אז למה התורה הקפידה שיהיו 7 כבשים בקורבן מוסף ולא 8 כבשים? אומר הרמב״ם, וכאן נקודת התורפה של השיטה של הרמב״ם, אל תשאל שאלה כזאת, כי אם זה היה 8 כבשים, גם אז היית שואל. אלא צריך היה לקבוע איזשהו מספר, והמספר הזה התורה קבע אותו על 7, כי צריך לקבוע משהו. עד כאן דברי הרמב״ם, כאן הקושי. דווקא בנקודה הזאת, המהר"ל תופס את הרמב״ם, לגבי למשל דיני שחיטה ואותו ואת בנו, כן? למשל, זה שאותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. כן? אסור לשחוט פרה ואת העגל שלה באותו יום. אומר הרמב״ם מפני האכזריות שיש בדבר. אומר המהר"ל, ואם הוא שחט את הפרה בבוקר, ואת העגל סמוך לשקיעה, זה אכזריות. אבל אם זה 5 דקות לפני השקיעה ו5 דקות אחרי השקיעה, זה סך הכל רק 10 דקות בין שניהם, זה לא אכזריות. אז על יסוד זה, המהר"ל מפתח את הטענה שהמצוות הן, כמו שהכוזרי אומר, הן ביטוי של סדר עליון. יש כאילו סדר עליון נשמתי רוחני, שמתבטא במעשים האלה, ולכן דווקא יש להם שיעורים. האמת היא שעל זה אפשר לענות, על הטענה של המהר"ל. אם רוצים להתעקש, אפשר לענות על דברי המהר"ל ולומר לא. עצם זה שהתורה אמרה לך, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, זה כשלעצמו מחנך לרחמנות ולא לאכזריות. זה שאחר כך הלכה למעשה, יהיה לך פה איזה, לפעמים רק 10 דקות, לפעמים 24 שעות הפרש של זה, יסתור את העיקרון, זה לא משנה. כי עצם הרגישות לדבר, זה מחנך אותך. כן, זו דעת. כן, כמו שהרב קוק אומר, חזון הצמחונות והשלום, שיש דברים שעצם זה שהעירו לך, זה כבר מספיק. כן, למשל, כיסוי אדם, שצריך לחסות את זה, אמנם שחטת, אבל תתבייש, תחסה קצת. כן. אז זה העיקרון. אבל המהר"ל והמקובלים בכלל, יש להם נטייה יותר לראות את הצד העצמי שבקיום המצוות, ולכן הם מקשים במיוחד מכוח המצוות השמעיות. יוצא שלפי הרמב״ם, כשאני בא להסביר לך את המצוות, אני קודם כל אסביר לך את המצוות השכליות, המובנות מאליהם. אני אגיד שמה, כיבוד אב ואם, מי לא מבין שזה חשוב? לא תרצח, מי לא מבין שזה חשוב? וכדומה מהדברים האלה. אחר כך, כשמגיעים אל המצוות השמעיות, אז הרמב״ם צריך להסביר, תשמע, יש לנו גם איזה הסבר היסטורי שמסביר את המצוות. זה כאילו פחות נוח. לעומת זה, בכוזרי זה בדיוק הפוך. עיקר המצוות זה המצוות השמעיות. הפולחניות זה דווקא שהן למעלה משכל האדם, כי הן ביטוי של סדר עליון. וזה שהתורה הכניסה גם מצוות שכליות, זה אני אסביר לך למה. זה בדיוק הפוך. כן. סליחה הרב, לא הבנתי את העניין שצוחקים בטרקלין על האדם שהתלבש לו נכון בפרוסדור. פשוט מאוד. אדם מגיע למקום שלא מתאים לו. אז זה נורא. זה הבושה. מה? מכריחים אותו להתלבש. בסדר, הוא צריך לצאת עוד פעם מהטרקלין, להיכנס עוד פעם לפרוסדור, זה גם בלגן. אבל גם הבושה, זה כשלעצמו, זה קורה מצרף. הרי זה מה שאמר רבי זושה, כן, האמירה המפורסמת, שישאלו אותי לא מדוע לא הייתי משה רבנו, ישאלו אותי מדוע לא הייתי זושה. כלומר, מדוע אני לא מתאים לעצמי. זה הבושה, זה כמובן שהוא לא התלבש כראוי. כן.
נראה כאילו
שכל
הזמן יש חורים בשיטה של הרמב״ם, שאנחנו סוכנים אותם עם הדעות של המקובלים.
תראה, יפה, מה שאתה אומר. אתה אומר ככה, זה נראה שכאילו יש חורים בשיטה של הרמב״ם, שאנו סותמים אותם בשיטה של המקובלים. למה אנחנו עושים את זה? אתה צודק. זה בגלל שאנחנו לומדים את המהר"ל, והמהר"ל הוא מן המקובלים. אם היה לנו כאן שיעור במורה נבוכים, הייתי מסביר לכיוון ההפוך. כי יש לנו עניין, כשאנחנו לומדים את דברי חכמי ישראל, לדעת מה הם אומרים. עכשיו, זה חשוב מאוד. דברי המהר"ל הם חשובים מאוד בבניין הנפש הישראלית. הרי אפשר לומר ככה, החיים קצרים, ולכן לא מספיקים הרבנים לדבר אחד עם השני במשך 1,000 שנה. אם היה לנו, נגיד, כל הרבנים היו חיים ביחד 1,000 שנה, היו מתווכחים, ומתוך זה היה יוצא בסוף דיון מסודר. אבל מה אפשר לעשות? הם חיים פחות מ-1,000 שנה. אז זה אומר משהו, אחר כך השני מקשה, השלישי עוד דור אחר כך מתארץ וכולי, ככה הדיון נמשך. ברור?
זאת אומרת שהשיטתו של הרמב״ם היא מוכרחת?
עכשיו, שיטתו של הרמב״ם היא הכרחית בתור חלק מהדיון, וגם שיטתו של המהר"ל. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה. פעמים רבות כשאתה רואה מחלוקות בין המהר"ל לבין הרמב״ם. זה דבר שמאוד מאוד בולט בהרבה מקומות. אתה קורא דברי הרמב״ם, מבין אותם באופן מסוים. אחר כך אתה קורא את ההתקפות של המהר"ל, אתה אומר, וואו, הוא צודק. מה הוא מציע במקום? מציע משהו אחר. נשמע לא רע. אחר כך אתה מסתכל בחזרה ברמב״ם, אתה אומר, מדוע שלא נסביר שהרמב״ם מתכוון למה שמהר"ל אומר? זה יכול להיות, רק שאתה יכול לראות את זה רק אחרי שהמהר"ל אמר את זה. או נגיד את זה אחרת. בימי הרמב״ם עוד לא נבנו הכלים ההבעתיים כדי לומר את מה שהמהר"ל אומר. יוצא שלכל אחד ואחד יש תפקיד. יש תפקיד לרמב״ם, יש תפקיד למהר"ל, יש לנו תפקיד. עם כל הכבוד לגדולים, אנחנו קטנים, אבל אנחנו בהשקפה כוללת יכולים להתבונן איך הדיון נבנה. טוב, הלאה. שאלה? זה לא קשור לגלות, זה התפקיד של הזמן. הזמן מאפשר לך לראות את הדיון. כן. טוב, עכשיו, דבר מאוד עניין, יש מאמר של הרב קוק במאמרי ראייה נקרא מאמר מיוחד, זה השם של המאמר. זה על, להשיב על הטענות של רבי זאב יבץ נגד הרמב״ם. רב זאב יבץ היה היסטוריון, הרב דוקטור זאב יבץ. כתב ספר דברי ימי ישראל שבו, לא, שם אחר. לא משנה. כתב ספר, היסטוריה גדול, שם יש לו פרק שבו הוא תוקף את הרמב״ם. הוא מסביר שהרמב״ם בעצם נטע אל היווניות, שהחדיר לתוך היהדות דעות יווניות. והרב דוחה דבריו אחד אחרי השני. כלומר, מביא את כל הטענות ומסביר מדוע זה לא נכון לומר את זה. כן. עכשיו, אפשר להבין, התגובה של דוקטור זאב יעבץ היא תגובה של יהודי טהור. זאת אומרת, הוא אומר, כשאני קורא דברים כאלה, זה לא מה שאני רגיל לשמוע מחזל, זה לא מה שאני רגיל לשמוע. אז הרב קוק שם מסביר מדוע יש גם צד להסתכל כך, כמו הרמב״ם דווקא. מומלץ לעיין שם במאמר הזה. טוב. בואו נמשיך כאן בעמוד קע"ט. אבל המצווה הוא עניין אלוהי. לצרף בני אדם, להגיע אותם אל מדרגה בלתי טבעית, עם מדרגה רוחנית, כמו שרחנו בזה למעלה בפרקים, בכמה מקומות. ואם כן, איך נאמר שאין בשכר המצוות שכר רוחני לעולם הבא? או לאחר המיטה, אחר שמבואר כי המצוות אין בהם עניין טבעי או דבר נימוס. לכן, לכך ברור הוא שעל ידי מצוות התורה זוכה למדרגה רוחנית ואין צריך לפרש. אבל היה צריך לפרש שיהיה להם הטוב בעולם הזה. מפני שעולה על הדעת כי בשכר מצוות התורה לא יהיה להם שכר גופני. וכמו שסובר הטענה בקידושין, דאמר שכר מצוות בהי עלמא ליקה. כלומר שאין שכר למצוות בעולם הזה. כלומר, אומר המהר"ל, בדיוק הפוך. כלומר, זה שיש שכר לעולם הבא על ידי המצוות, איך לא? הרי המצווה היא מאת השם. וברור שכל אדם שיש לו שכל מעט מבין שמה שבא מאת השם גורם לדבקות בשם. החידוש של התורה זה שהדבקות הזאת מושגת גם על ידי שכר בעולם הזה, ולא רק בשכר רוחני. לכן, התורה דווקא אמרה את השכר של העולם הזה, כי הוא החידוש. הוא לא הראשון שאומר את זה, יש כמה אחרים שאמרו, זה גם בשלה, יש דיון שלם על זה, גם הוא ואת הטענה הזאת. ובוודאי, טעמה דידה של אותו טענה שאמר שאין שכר למצוות בעולם הזה, כיוון שאלה מצוות טבעיות כלל, אין סברה שיהיה שכר שלהם בעולם הזה. ויש לשאול על זה, הרי אמרה התורה, אם בחוקותיי תלכו, מה, הטענה לא יודע את זה? איך התנא יכול לומר שאין שכר למצוות העולם הזה? הרי כתוב מפורש, אם בחוקותיי תלכו יהיה ככה טוב. אבל כבר אמרנו, כי גם אם בחוקותיי אין זה שכר מצוות, רק שכתוב אומר, אם בחוקותיי תלכו, השם יברך ייתן לכם הטוב, לא שדבר זה שנותן לכם הוא שכר המצוות. בוודאי השכר אינו בעולם הזה, רק לעולם הבא. רק כאשר תהיו עובדים אל השם יברך, אז השם יברך, אשר אתם עובדים לו, ייתן לכם הטוב, אבל אין זה שכר המצווה. כל זה לא יכול להיות השכר של המצווה, וכל זה מפני שאינה תורה טבעית. ומאחר שאינה תורה טבעית, אין מתן שכרה בעולם הזה. ליהודי יש תעודת ביטוח לעולם הבא. ומה עם העולם הזה? לפי הכתוב בספר ישעיהו, השם יתגלה בעולם, מי שעבד אותו הרוויח, ומי שלא עבדו, בן יהודי בן גוי אכל אותה. האם להאמין, האם להאמין לסיפורים על מוות קליני? טוב, אז השאלה הראשונה, זה נכון שלעתיד לבוא יהיה טוב בעולם הזה. אבל אנחנו מדברים לא על העתיד לבוא, אנחנו אומרים בזמן הזה. בזמן הזה, בעולם הזה, לא תמיד כזה טוב. טוב. אז זה מה שהוא אומר, ריה, מה שלא הבנתי את השאלה. נתתי גיש מכם.
זה שאני אומר פה בעולם הזה, טוב. אז מה, אם המתחת הברות בשמע ישראל, אם אתה שמעת מקודם וכו' וכו', אז...
כן, אז זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. רק אם הוא עושה טוב, הוא זוכה לחיי העולם הזה טובים. ואם הוא לא עושה טוב, הוא זוכה לעולם הזה רעים. נכון? זה מה שכתוב בפרשת בחוקותיי. השאלה הייתה לגבי תעודת ביטוח.
והגוי, מה הייתה?
זה לגבי תעודת הביטוח. השאלה שלו הייתה, שאני אמרתי שיש תעודת ביטוח של יהודי, יש עולם הבא. האם יש תעודת ביטוח של יהודי, יש עולם הזה טוב? התשובה היא לא, כיוון שהוא צריך להתנהג כראוי.
מה
עם הגוי? שמה? זה, אין לנו, אין ברית איתו.
לא, אין ברית כשבחם ביתם, נכון?
אין ברית כזאת עם הגוי, כן.
אז על פי מה הוא חי, כאילו, טוב, רואה, מה
יהיה לו בעולם הזה? על פי מה הוא חי בעולם הזה? על פי זכויותיו?
אז הנה, הרב אמר עכשיו שבעצם זה חי מאפן, אני אמרתי שזה...
לא אמרתי שזה מאפן, אמרתי שזה נוסחה אחרת. עכשיו, אם אתה מנסה עוד פעם להוכיח שאני לא צודק, אני לא מקבל את זה. כי העמדה היא כזאת, אתה אומר ככה, אני לא חושב שאתה צודק ואני אוכיח לך את זה, אני לא מקבל את זה, אתה יכול לנסות להבין מה השיטה שלי, בבוא הזמן נזמין אותך לתת הרצאה על השיטה שלך, אבל אני לא מקבל שאתה מנסה לדחות את דבריי.
אני לא צריך לבוא את ההרצאה,
הקדוש ברוך הוא יראה לי. מה? לא יודע.
אני לא צריך לבוא את ההרצאה, כי הקדוש ברוך
הוא יראה לי. טוב, בסדר. האם להאמין לסיפורים על מוות קליני? לא יודע, יש כל מיני סיפורים מאוד מעניינים סך הכל שם. לא... טוב, שלום כבוד הרב, מה פירוש הפסוק לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך מאוד? זה פסוק מאוד יפה, תעיין שם במצודת דוד ומצודת ציון, ברשי רדק ומלבים ואברבנאל, שמסבירים את זה כל כך יפה. טוב, וגם בדעת מקרא הביא עוד כמה פירושים. טוב, הלאה. איפה אנחנו? אנחנו הגענו לרבע לעשר? זהו. כל טוב.